בדף 38 למטה, זה מתחיל בשורה החמישית מלמטה. מה? כן. אז התחלנו כבר לפני כמה שיעורים את השער השני. פה יש טעות דפוס, כתוב שער ראשון, אבל זה שער שני. על הספירה יסוד. ראינו כבר, אם אני זוכר, כמה שמות של הספירה יסוד. השם האחרון שלמדנו זה אל חי ואל שדאי. זה היה לפני כמה זמן כבר. אז אני רוצה להקדים כמה עקרונות על הלימוד הזה. הקושי של הלימוד זה מכל מקום שיש יותר מדי זמן משיעור לשיעור. ולכן, אם אתם רוצים להרוויח מהלימוד, צריך ללמוד בינתיים בספר, כן? אז כדאי שכל אחד יקנה ספר אחד כזה. זה לא כל כך ביוקר. וחוץ מזה, צריך להתרגל הרבה לסגנון של של הנושא, והעיקר זה להבין את השמות העיקריות של כל ספירות ספירה. אם ירצה השם, כשנחזור מההתחלה, נראה את זה קצת יותר בקיאות. עכשיו אנחנו מגלים את המשמעות של המילים של של הנושא הזה. אז דילגתי קצת כדי להתקדם, ואחרי השם של אל חי שלמדנו כבר, ואל שדאי, הספירה יסוד נקראת צדיק. כן, תזכרו את זה. והפסוק הוא וצדיק יסוד עולם. ואני משתמש רק בהמשך שאנחנו נתחיל הערב, במשמעות הפשוטה של המילה צדיק. כל אחד כפי שלמד את זה, מה זה צדיק, כן? ולכן אני רק רוצה לתת את המקור, וצדיק יסוד עולם זה במשלי פרק י' פסוק כ"ה. יש גמרא בחגיגה שאומרת שהעולם כולו עומד על יסוד אחד, ומהו היסוד שהעולם כולו עומד עליו? כל העולם כולו תלוי באיזה יסוד, מהו היסוד הזה? זה הצדיק, לפי מה שאומר הפסוק, וצדיק יסוד, עולם. כן? אז אחר כך הרב מסביר את השם טוב שקשור לספירה יסוד. אז נתחיל באותה שורה. ודע כי המידה הזאת נקראת בכל התורה טוב. זה ראינו כבר בהתחלת הלימוד. שכל פעם שמילה מסוימת, טבע מסוימת, נמצאת במקרא, לא רק בתורה, במקרא, יש לה מכל מקום כמשמעות בסיסית את המשמעות של הספירה השייכת לאותו פסוק. ומה? למשל, אם כבר למדנו דרך לימוד הקבלה, אם כבר דוגמה שלמדנו כבר, שכל פעם שאנחנו מוצאים במקרא את המילה אדוני, א' ד' מ', זה שייך לספירה מלכות. למדנו את זה פעם, אז הכלל הוא שכל פעם שבמקרא השם אדוני מופיע, הרמז הוא לספירה מלכות. כן? על כל ספירה יש לה חוץ מהשם שלה, השם הקודש שלה, ואני לא רוצה לחזור על כל השורה של השמות האלו, צריך לזכור כל מה שלמדנו קודם. אז כל ספירה יש לה כינויים, חוץ מהשם יש עוד כינויים ששייכים לאותה ספירה. למשל, המילה ברכה שייכת לספירה מלכות, זוכרים את זה, כן? אז כל פעם שהמילה ברכה מופיעה במקרא, יש קשר מובן, משמעות, קשורה לספירה מלכות. זה אותו דבר פה, כן? הספירה יסוד, יש לה כל כך שמות שאנחנו מתחילים ללמוד. אבל פה אנחנו מתחילים ללמוד את השם טוב ששייך לאותה ספירה. הכלל הוא שכל פעם שהמילה טוב מופיע במקרא, יש משמעות של הספירה יסוד. זה מובן? וכן הלאה לכל השמות שבתורה, כל המילים שבתורה. יש כבר המפורשת שאומרת כי כל התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. למדתם את זה כבר, כן? יש גמרא, ובנוסח האשכנזי, לפני קריאת התורה, אומרים פסוק, איזה פסוק? יש אשכנזים פה, כן? איזה פסוק אומרים לפני קריאת התורה? טוב, כי שם השם אקרא, הוא גודל לאלוקים, כן? שמעתם פעם את זה, כן? כי שם השם אקרא, זה שייך לקריאת התורה. התורה היא שם השם. מהי המשמעות? למדתם את זה פעם. כי שם מגלה הרצון. התורה היא גילוי רצון הבורא. ולכן התורה היא שמו של השם. אם אני רוצה להכיר מיהו השם, אני צריך ללמוד את התורה. לפי הפסוק, ואנוכי הודעתיך בשם. הודעתיך בשם. זה למדנו הרבה פעמים, אם אני זוכר, כן? שם של בן אדם. מה מורה השם של בן אדם? מה מגלה השם של בן אדם? כשאני מכיר את השם, אני לא רק מכיר, יודע בדעה שלמה את המשמעות של שם של בן אדם מסוים. מה אני מכיר בו? את הטיוב שלו? את הפרצוף שלו? את הגיל שלו ואת המצורך שלו, מה אני מכיר בו.
בנושא הספרות, בקריאת מנחה, הם אומרים את הפסוק הזה לפני אדוני צדקי תפתח. לפני 18, לפני אדוני צדקי
תפתח, אומרים גם את הפסוק הזה. כן, פה הכוונה היא אחרת. זה לא נוסח ספרדי, זה נוסח ספרד, חסידי, כן. פה הכוונה היא אחרת. וזה לפי הפסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז אומרים את זה לפני התפילה. אבל אני התייחסתי לפסוק שמביאה הגמרא, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקים, כן? והפסוק הזה מורה כי התורה היא שם השם. כי התורה היא גילוי רצונו, של השם. הוא עצמו אי אפשר לדעת, כן? מה יודעים מהשם את גילוי רצונו. ואיפה רצונו מתגלה? בתורה. כן? עכשיו השאלה שלי. תסבירו את המשמעות של לדעת מישהו בשמו, בשם.
את היעד שלו.
לדעת?
את היעד, את המטרה, את
השינוי. זה קרוב קצת, זה יותר פשוט מזה. מה זאת אומרת האופי שלו, המהות שלו? למשל. מה? המידות, זה קצת יותר קרוב. משהו מיוחד. הגורל שלו? למשל, אני מסתת שם של מישהו, ואני שואל, אתם מכירים אותו? מי שאומר, כן, אני מכיר אותו, מכיוון ששמע את השם, מה הוא יודע, מבין, בשם של מישהו? לא, לא. בדרך כלל, רק השם מזכיר את הבן אדם הזה, כן? אבל זה רק מזכיר אותו, כן? אבל לדעת את השם, להבין את המשמעות של השם, מה אנחנו מבינים בשם? שם זה גילוי של הרצון. זה למדנו הרבה פעמים. אמרתם דברים קרובים לזה. שמו
של אדם?
כן.
שמו של אדם?
כן, שמו של אדם מגלה מה? משתייך למה באדם הזה? כן. כן. השם ניתן על ידי הוריו, זה נכון. וכשלמשל האבא נותן את השם, הוא נותן לו יעד. זה נכון, אמרנו את זה פעם, כן? זה לקרוא בשם. זה לקרוא בשם. כן, אבל אני שואל על הדעת בשם. כן. אז מה שאני יכול לדעת ממי שהוא, כן. כן, השם מורה. לא, לא, השם מורה על הרצון. אני חוזר על זה, כן. איך הוא רגיל לחסות מה שהוא רוצה. זה מה שאני מכיר בו, כן. אני לא מכיר בן אדם עד שאני מכיר איך הוא מתנהג בבחינת הרצון, איך הוא מגיב בכל מצב שהוא, כן. אז יש לי התרגלות להתנהגות שלו, ולכן אני מכיר אותו, ולכן אני יכול לדעת איך להתייחס לו, להתייחס אליו, כן. אני רוצה להגיד עוד פסוקים פשוטים ואז תבין. כי יש גמרא שאומרת, זה משנה, רצונו של אדם זה כבודו, כן? ויש משמעות דומה למושג כבוד ולמושג שם. ברוך שם כבוד מלכותו, כן? אז רצונו של אדם זה כבודו. מה זה לכבד מישהו? זה לכבד את הרצון שלו. הוא רוצה ככה. אז לא רק שאני מסכים, וזו הגדרה של האהבה, אני רוצה כמו שהוא רוצה. כן. ודווקא שורש המחלוקת זה כשלא מכבדים את הרצון של השני. כן. זה מובן? זאת אומרת, לקבל את האופי של הרצון של השני, זה נקרא לכבד אותו. אם כן, הכבוד משתייך לרצון. השם מורה על האופי של הרצון של האדם. אז נחזור להגדרה של התורה. כל התורה כולה היא גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומרים החכמים, כי כל התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. טוב, גם קוראים נתנו רמז. שמו בגימטריה רצון, זה אותה גימטריה. רצון ושמו זה אותה גימטריה. טוב. אומרים לאדם אמיתי, אמין, כי שמו כן הוא. אין הבדל בין הוא ושמו. הוא כבר באותה בחינה, הוא ושמו אחד. זה מובן? אז הוא מתגלה דרך שמו. מה זה שמו? זה רצונו. מה אנחנו יודעים מהקדוש ברוך הוא? לא מי הוא, זה נסתר, אלא מהו הרצון שגילה לנו. ולפי החכמים יש שני דרכים: להכיר הבורא דרך הבריאה, ולהכיר הבורא דרך גילוי רצונו בתורה. זה מובן? טוב, זה נושא בפני עצמו, יש מחלוקת בין החכמים, מה עדיף? ולפי הרמב״ם זה להכיר את הבורא דרך מעשיו, ולפי רוב החכמים זה להכיר הבורא דרך לימוד התורה, כי התורה זה גילוי רצונו. יש רק מועטים שיכולים להגיע לאותה חוכמה לפי הרמב״ם. לידיעת הבריאה מביאה לידיעת הבורא. מי יכול להגיע לידיעה אמיתית של מי שאמר ראי העולם? רק דרך לימוד המדע. זה ייתכן שאנחנו נמצאים בתקופה של התפתחות החוכמה האנושית, זה נעלם ממנו. היו גדולים, ענקים, שהיו יכולים בהבנת הטבע להבין מי ברא את הטבע. לפי הפסוק, השמיים מספרים כבודד. אבל עכשיו מי שמסתכל בשמיים, מה זה יוצא? שירה. אבל ידיעת הבורא, כן, זה משהו אחר. ולכן רוב החכמים נתנו את העצה, מי שרוצה להכיר מי שאמר והיה עולם, ללמוד תורה. ובעיקר, זה בעבוד רבי נתן, את המדרש של התורה, את המקרא. טוב, זה עוד נושא אחר, כן? אז זה, הרב פה מתייחס לעניין הזה. אז רק נתן, יש לך שאלה, אני רק חוזר על המשפט, ודע, כי המידה הזאת נקראת בכל התורה, טוב, מה הוא רוצה לומר? בכל התורה, כשאתה מוצא את המילה טוב, תדע שזה שייך לגילוי ספירת מלכות. סליחה, יש עוד, כן, יפה. מה רצית לשאול?
אני רציתי רק לבדוק אם הרבתי טוב, למשל במסכת אבות.
כשמצאתי צין, תנא, מיד אחר כך הולכים, הוא היה אומר. אז? אם זה מראה על רצונו, זאת אומרת,
האם
ההתקשה
שהוא
לא.
היה אומר, והמשמעות זה מראה על רצונו.
תשמע, לפי הפשט, זה מראה על תורתו. הפשט של הביטוי הזה, הוא היה אומר, המפרשים אומרים, מרגליטה בפומה. הוא היה רגיל, לומר את הדבר היפה הזה. בכל מה שהיה אומר, זה מה שהיה אומר. כן? למשל, בפרקי אבות, כן? תנא אחד אמר כל חייו משנה אחת. זה כל תורתו. לכן, כך צריך להבין. בכל מה שהיה מלמד, היה מלמד אותו דבר. הוא היה אומר את זה בכל מה שהיה אומר. זה מובן? כן. לפי הכלל הידוע, כל אחד בישראל יש לו אות בתורה, ורק הוא מסוגל לפרש ולמסור את המשמעות של האות ההיא, כן? זה החידוש שלו. ולכן, בכל מה שהוא אומר, זה דווקא תורתו שהוא אומר בכל תורה ותורה. זה מובן? כפי שאומרים החסידים, כן. אני רוצה לראות בטוח שתפסתם את זה, כן? חכמי אומות העולם אומרים הרבה דברים, כן? צלעי על גבי צלעי. חכמי ישראל אומרים כל אחד דבר אחד. זה נאמר הסוד. של הרוע היום. אז הוא מגלה תורתו. אז מאחורי תורתו אפשר להבין מי הוא בבחינת חיצונו. אבל זה לא הפשט. ואם אתם התרגלתם לעיקר הזה, כשאתם לומדים אצל רב אחד או רב אחר, התרגלו לזה. בכל השיטה של רב פלוני יש רק דבר אחד וכל הפרטים של רב אלמוני זה רק דבר אחד, כן? כל התורה ודבר אחד, כל התורה ודבר אחד, תפסתם את זה? ואם אני שואל, ופה בשירים האלו, מה יהיה הדבר אחד? תחשבו על זה. יש לכם 70 שנה כדי להבין. אני כבר מצאתי, אבל צריך זמן. טוב, זה דווקא טוב.
שאלה
חשובה לדבר. כן. לא, זה כבר, איך אומרים את זה בטריק? ולא, אז אתם אומרים טריק. טוב. סימן? בחוכמה של אומות העולם. למשל, אני לא זוכר. זה עולם אחר לגבי. למשל, יש לי בזיכרון ביטוי אחד בצרפתית. סליחה? לא, לא, זה לא זה. לא. Qu'il soit fait selon son désir. Alors il y a volonté derrière, mais il y a un désir, la volonté. זה דומה בעברית כפי שאתה רוצה. אני מסכים כפי שאתה רוצה. אבל זה יותר ותחנות מאהבה. טוב, אני מסכים, אני מבטר. כן, אבל זה לא מה שאומר העברית. יהי רצון מלפניך. אז רצונו, כבודו של אדם זה רצונו. עכשיו, מה זה? כימון, לכבד את הבריות, כן? זה לכבד את חצונם. אבל להגיע לאותה מדרגה שאני רוצה מה שהוא רוצה. לא שאני מסכים על מה שהוא רוצה. זה כבר מה שהוא, אבל זה לא הטוב הגמור של האהבה. ולכן כל הבעיות של הזוגות וכל הסיבות של הגירושים זה אותו העניין, כן? היא רוצה ככה, והוא רוצה ככה. מכל מקום הם רוצים אותו דבר, אבל יש צורה אחרת, אופי אחר של הרצון. כן? אז לא רק להסכים לאופי של הרצון השני, אלא להגיע לאותה מדרגה, עשה רצונך כרצונו. אתם מבינים את ה... טוב, זה מובן? נכון. כן, אז יש פסוק שמסביר את זה, אמרו צדיק כי טוב. פה זה נושא רחב מאוד בתורת הנגלה, כן? אז רק אני קודם כל רוצה להזכיר את הפסוק הזה בישעיהו, פרק ג', פסוק י', אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. כן? ויש גמרא מפורשת על זה. מפה אנחנו לומדים שיש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב, רשע טוב ורשע שאינו, סליחה, רשע רע ורשע שאינו רע. אז אני רוצה להסביר בקצרה את זה, כן? הגמרא שואלת על אותו פסוק, וכי יש צדיק שאינו טוב? מה זאת אומרת אמרו צדיק כי טוב? לפי הפשט, לפי הנגלה, כן? אמרו לצדיק שהוא טוב, כן? אחר כך נגיע למשמעות האמיתית לפי הפשט של המקרא של המילה אמרו פה. זה לא לומר, זה משמעות אחרת לגמרי. ואבן עזרא הסביר את זה. בפירוש שלו, על אותו פסוק, אני מגיע מיד, רבי אברהם אבן עזרא. ואם לא צדיק כי טוב, אז הגמרא שואלת, וכי יש צדיק שאינו טוב? והיא משיבה, צדיק זה בין אדם למקום. ויש צדיקים שהם צדיקים בין אדם למקום, אז נקראים צדיקים. אם הם גם צדיקים בין אדם לחברו, נקראים צדיק טוב. אם כן, צדיק טוב זה צדיק, שהוא צדיק בין אדם למקום, אבל גם בין אדם לחברו, ואז נקרא צדיק טוב. וצדיק שאינו טוב, הוא צדיק שהוא צדיק בין אדם למקום, ואיננו צדיק בין אדם לחברו. זה מובן? טוב, יש דבר כזה, צריך לגלות את זה, כן? טוב. רשע, זה בין אדם למקום. אבל יש רשע רע. לא רק שהוא רשע בין אדם למקום, אבל הוא גם רשע בין אדם לחברו, הוא נקרא רשע רע. ורשע שאינו רע, זה רשע שהוא רשע בן אדם למקום, אבל הוא לא רשע בן אדם לחברו, ויש דבר אחר. זה מובן? אז בהגדל אלוהים חי, אתם זוכרים למה אני מתכוון? נותן, לא, נתחיל בהתחלה, נותן לאיש, לא, נתחיל קצת לפני זה. מהו הפשט? נותן לאיש חסיד כמפעלו. לא אמר צדיק, חסיד. אז חסיד זה צדיק טוב, לפי הפשט, כן? תפסתם, לאיש חסיד כמפעלו, מכיוון שהוא לא רק צדיק, אלא גם צדיק טוב, וזה נקרא חסיד. והשיר הזה הוא ספרדי, אבל היו אצל הספרדים חסידים, מבחינת, בכל קהילות היו חסידים, מבחינת יחיד חסיד. הקהילות של החסידים אצל האשכנזים, מנוסח ספרד, כן? זה קהילות סיימות. אבל זה, צריכים לזכור את זה, כן? באוויר הספרדית, חסיד זה צדיק טוב. זה מובן? טוב. זה ממש יוצא מאלה. ואז השיר הזה אומר, גומל, גומל, לאיש חסיד כמפעלו. והכוונה בעולם הזה כבר. כן? כי שכר המצוות בין אדם למקום זה בעולם הבא. אבל שכר המצוות שבין אדם לחברו זה בעולם הזה. ולכן גומל לאיש חסיד כמפעלו, כבר בעולם הזה. ונותן לרשע רך כרשעתו. ושמה הפשט בשיר זה לא רשע רע. לפי הדרש אפשר להבין לרשע רע כרשעתו. כן? אבל במקרא רשע רע כרשעתו זה בקמת, זה לא בפתח. רע כרשעתו. טוב, אז אני חוזר כבר עכשיו לרשע של הפסוק. אמרו צדיק כי טוב. הלשון הזה, אמרו, זה לתת שבח. לא לומר, אלא לתת שבח. וזה שייך השורש אמיר בעברית, יש פעם בתנ"ך, אמיר זה שררה. כמו בלועזית אמיר. זה בא מערבית, הנמיר, כן? ומי שמשובח, כן? אז, ואתם האמירתם את השם אלוקיכם, יש פסוק כזה, כן? ולתת שבח. זה מובן? אז אם הוא צדיק טוב, יש מחלוקת בין כל מחברי מילונים, כן? על זה. אבל אבן עזרא, תראה של זה, אם הוא צדיק טוב, תנו שבח לצדיק כשהוא טוב. למה? מכיוון שפרי מעלליהם יאכלו כבר בעולם הזה. זה השורש של הכלל, הקרן קיימת לעולם הבא, אוכל פירותיהם בעולם הזה. פרי מעלליהם. אז עכשיו יש קשר בין הכינוי צדיק לספירת יסוד והכינוי טוב. כבר למדנו. ואני רוצה להיות בטוח שזה ברור, לבנו, שיש צדיק שאינו טוב, ויש צדיק שהוא טוב. ולכן צריך להיזהר מצדיק שאינו טוב, ולתת אמון רק לצדיק שהוא טוב. זה שוב פשט הפסוק, אם הוא צדיק כי טוב. יפה, אפשר להמשיך? שוב, פרשנות של העניין ותורת הנגלה זה רחב מאוד, יש המון מדרשים על זה, אבל אני רוצה להמשיך במשמעות של המקובל. בסימן בישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, ועתה יש לנו לעוררך על הדבר. דע, כי כל ההמשכות, כל מיני שפע שיורד, כן? ההמשכות, היורדות מלמעלה, מאת כל הספירות העליונות, כולם פועלות על דרך הטוב והשלמות, ואפילו ירד דין לעולם, במידת הפחד והגבורה, אם בא הדבר על ידי צדיק. הכל בא על דרך הטוב הגמור, ואין רעה פועלת בדבר לעולם, כי אם לטובת אותו הנפגם, אחר כך אני אחזור, כן? לפי שהדבר בא לו על ידי הצדיק, והכל לטובה, וזהו סוד מה שאמרו זל, אין דבר רע יורד מן השמיים. אז אני חוזר מהפעת המשפט. דה, כי כל ההמשכות היורדות מלמעלה מאת כל הספירות העליונות, וכבר למדנו שיסוד כולל את כל ההשפעות שבאות מכתר עד כתר חוכמה הבינה, כל הספירות עד נסח ועוד, כל זה נכלל ביסוד, ויסוד מוסר את זה למלכות, כן? ומלכתחילה, מעיקרה, כולם פועלות על דרך הטוב והשלמות, ואפילו ירד דין לעולם במידת הפחד והגבורה. מידת הפחד זה ספירת הגבורה, כן? מספירת הגבורה, השפח שיורד זה שפח של דין. אבל אחרי כל התהליך של ההתפשטות דרך כל המדרגות, הכוח של הספירה יסוד כולל את זה בדרך הטוב. ראינו, אפילו הדין שהוא מעצמותו פחד, כן? דרך היסוד זה כבר טוב ושלמות. זה כלול באותו פסוק. אם הוא צדיק איתו, הצדיק יש בכוחו לגלות את הצד הטוב של כל ההשפעות, של כל הספירות. זה כוחו של הצדיק. ולכן, אנחנו חוזרים לפסוק קודם, צדיק יסוד עולם. העולם תלוי בצדיק. כי הצדיק עושה שאף על פי שמלמעלה בא מידת חסד ומידת הדין, דרך היסוד שנקרא צדיק, זה הופך להיות טוב. זה מובן? אז אני יכול להיות. זה כוחו של הצדיק. למשל, שמעתם את הביטוי הזה של הגמרא, הקדוש ברוך הוא גוזר, לא, התחלתי ביטוי אחר, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מרטל. יש גם כן הביטוי, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כן? זה קשור. אבל אני מתחיל במימרה הראשונה. הקדוש ברוך הוא גוזר, לפי האמת המוחלט, כך צריך להיות, זה יהיה עני. בא הצדיק ומבטל, הוא נותן צדקה, מבטל. אתם רואים את כוחו של הצדיק, כוח הצדקה, כן? כי לפי הגזר דין צריך להיות עני, מכיוון אם הוא עני, זה רצונה, זה בא מלמעלה, כן? בא הצדיק ודרך המצווה של הצדקה הוא מבטל את גזירת שנפלה על העד. ולפי דעתי זו הדוגמה הכי ברורה של הכוונה של אותה ממך. הקדוש ברוך הוא גוזר, מכיוון שהאמת היא רוצה ככה, כן? בא הצדיק ומבטל. מי יכול לתת דוגמה במקרא, בסיפורים של המקרא? זה מה שקרה ב-17 בתמוז. מה קרה ב-17 בתמוז? במקרא. מה? יפה, שבירת הלוחות, כן? אתם זוכרים את הדיון במדרש. על הפסוק, את הלוחות אשר שיבחת, אז המדרש אומר, ישר כוחך ששיבחת. דהיינו, כשמשה רבנו, מיוזמת עצמו, הוא החליט לשבור את הלוחות, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. ישר כוחך ששיבחת. מי יכול להסביר את זה? אני זוכר שלמדנו את זה פעם, אבל בצרפתית. מי יכול להסביר את זה? איך הקדוש ברוך הוא יכול לתת שבח למשה רבנו, ישר כוחך ששיבחת, על מעשה נורא כזה, לוחות הברית, עשרת הדיברות, משה רבנו לוקח אותם, שורר אותם. הקדוש ברוך הוא אומר לו מיד, לפי המדרש, ישר כוחך ששיבחת. משמעות המילה זה כי המילה אשר שילחת זה מיותר, ולכן היא באה להידרש, צריך לתת משמעות. מכיוון שזה ברור שאם משה רבנו מקבל את המצווה לכתוב שני לוחות שניות, כן, זה סימן שהלוחות זה הלוחות אשר שיבחת, זה מיותר, אשר שיבחת. ולכן החידוש של אשר שיבחת, החכמים יראו את זה, ישר הוכחה ששיבחת. זה מה שעשה משה, אבל זה לא השאלה שלי. לא, זה לא השאלה שלי. למה הקדוש ברוך הוא משבח את משה? כי שיבח את הלוחות. תפסתם את השאלה? כן. לפיות, כן. תשמע, לפי הדין, לפי הדין, לפי האמת, חתום, אז צריך למחוק אותם. כן, זה מה שאמרת הקדוש ברוך הוא. מיד אכל את זה. חתום, חתום, כלומר, כן? אבל בא הצדיק ומבטל את הגזרה. איך? בשבירת הלוחות. אתם רואים איך זה דוגמה זאת. אבל עכשיו אנחנו צריכים להבין את המדרש עצמו. איך המדרש יכול לומר שהקדוש ברוך הוא שיבח את משה הזה. דהיינו, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שמשה רבנו ישבור את הלוחות. אבל הוא עצמו לא שיבר אותם. למה? מכיוון כי התורה היא האמת, הלוחות זה האמת, אז הקדוש ברוך הוא עצמו לא שובר את האמת, אבל הוא מחכה ומתאווה שיבוא איזה צדיק שישבור את זה ויקבל פרס. הבנתם שזה? כן. טוב. איך?
הקדוש
ברוך הוא ידע שהוא יודע הכל, אז הוא כאילו התאווה שיהיה אחר, כדי שתהיה בו נראה שיש אפשרות לתשובה. טוב, זה בדיעבד, זה למפרע, אני תופס את ה... אבל אני לא זוכר שום מקור על זה, רק במוסף של ראש השנה. יש איזה ביטוי שאנחנו משבחים את אדם הראשון, כן? נחזיק טובה לאבותינו, זה קשור לזה, נחזיק טובה לאבותינו, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא שאמר את זה, אנחנו משבחים אותו, כי אודות האומץ שלו להיות אדם, אנחנו בני אדם, כן? כי יש איזה כפיל טובה על אדם הראשון, כאילו כל החטאים שבעולם שמים על כתפה, כן? אז דווקא במוסף של ראש השנה אנחנו משבחים אותו. היה לו הכוח להיות אדם, כן? אז נחזיק טובה לאבינו. כן? אבל במדרש הקדוש ברוך הוא, זה לא מוצא. אפשר להסביר את הרעיון, אבל בדיעבד. כן? כי הפשט הוא נגד זה, ביום החולך מות תמות. כן? אחר כך, מכיוון שחטא, כן? אז... יש אפשר, כן. אבל אני רוצה להרחיב את הנושא הזה, כי זה נושא חשוב. יש שני דרכים, כן? או דרך הזכות של תורה ומצוות, או דרך הזכות של התשובה של החטאים. אבל זה דרך איסורים. אבל מה עדיף? הדרך הישרה, כן? לקיים רצון השם. זה עדיף. יש דרך אחרת. אם חס ושלום היו עבירות, אפשר לתקן אותם ולקבל זכות מהתשובה. אבל זה לא רצון הבורא. רצון הבורא זה היה דרך הישרה. כן, למדנו את זה על ירמיה, על העניין של הכפרות והחטאים, זוכים את זה? למדנו פעם. אם אתם זוכים, אני אסתת את זה. אבל... המדרש שמסביר את זה, זה דווקא על, אומר על המדרש אומר את זה ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את היום וברא את הלילה, ואני לא יודע מי מהם בוחר, עדיף, כן? כשאומר ביער אלוקים את האור כי טוב, אני יודע שבעיני השם האור זה עדיף. מדרש קשה מאוד, כן? והאם האור לא עדיף מעצמו? צריך פסוק, פסוק כדי לאמת שהאור עדיף? ומיד אחר כך יש באותו מדרש הקדוש ברוך הוא ברא צדיקים וברא רשעים, כן? ואני לא יודע מה מהם עדיף בעין הקדוש ברוך הוא. כשהוא אומר אם הוא צדיק כי טוב, אז אני לומד שהוא מעדיף את הצדיקים. זה גם כן קשה. לפי ההגדרה של צדיק ורשע, אני צריך פסוק כדי לדעת שבעיני השם צדיק עדיף. כן, זה מובן? אז אני רוצה רק לסכם את ההסבר. יש שתי דרכים, כן? יש הדרך של תיקון העולם, לקיים רצון הבורא ולתקן העולם במלכות שדי, כן? זהו רצון הבורא. אבל יש דרך אחרת, כן? זה דרך הכפרה של החטאים. ומה מן שני דרכים האלו הקדוש ברוך הוא בוחר? כשאומר אם הוא צדיק טוב, אני יודע שהוא בוחר את הצדיק, ולא את הרשע שעשה תשובה. אף על פי של זכות הרשע שעשה תשובה יכול להיות גדול פי כמה מזכות הצדיק, אבל אני לומד את החידוש הזה מהפסוק שהקדוש ברוך הוא בוחר את הצדיק. זה אותו דבר, האור והחושך.
מה נשמע?
מה נשמע? שעשה תשובה, הלכנו, נהיה לזמות. היום הוא עושה לכל חמי זמות, וצריך לו רק אחר כך, הוא כמו שלא משפט תוריון. כן, נכון, נכון. אבל זה למפרע. זה למפרע. מלכתחילה הוא בוחר את האור. מלכתחילה הוא בוחר את הצדיק. יש עוד דרך אחרת, כן? אבל הוא לא בוחד. הבא לתאר מסייעים לו, הבא לתאמה פותחים לו. מקבלים אותו, אבל לא באותו דרך. זה מובן? טוב. לכאורה יש איזו גמרא שסותרת את זה. מכיוון שנגעתי בזה אני רוצה להמשיך. איזו גמרא? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גומרים אינם יכולים לעמוד. אבל שמה בגמרא זה מחלוקת, כן? ויש דעה שצדיקים עדיפים מבעלי תשובה, ויש דעה שבעלי תשובה עדיפים מצדיקים. אבל צריך להסביר את אותו פסוק שמביא שלום שלום לרחוק ולקרוב, לפי הדעה הראשונה, שצדיק עדיף מבעלי תשובה. כן? ואני פעם קיבלתי הסבר על זה, רק בקצרה. צריך להבין את הפשט של הגמרא. במקום שבעל תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. זה הפשט של הגמרא, כן? זה לא אינם יכולים לעמוד, אינם עומדים. הפשט של לעמוד זה לעמוד במבחן, כן? בעל תשובה מחזיק מעמד מכיוון שכבר הוא מחוסן מאותו חטא, כן? קיבל חיסון. ואנחנו לא יודעים מלכתחילה אם צדיק שעוד לא התנסה בזה יעמוד. זה הפשט. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה הפשט. כן? ועכשיו צריך להבין מה זה לעמוד. כן? כי צדיקים גמורים אינם עומדים. בעל תשובה עומד איפה שהיא מגיעה. עומד. אבל צדיק אינו עומד. הוא הולך. אתם מבינים את האלה. וזה מה שאפיין את בעלי תשובה. הם מומחים למדרגה מסוימת של איזה זכות, מכיוון שהתגברו על החטא המקביל, כן? אבל זה המומחיות שלהם. אבל צדיק גמור לא עומד, הוא לא יכול לעמוד, כן? זה פשוט, מה? ברור, אם הוא בעל תשובה אמיתי, אם זה תשובה אמיתית, אז הוא חוזר להיות צדיק. כן?
הוא לא עומד במקום הזה,
זהו. זה הסימן שהתשובה היא אמיתית.
אז זה קשה
במקום פשוט, כן, בדרך כלל כאן, תרגיד מלאים שעומדים וצריקים...
דווקא זה מחזיק. מקום שברי תשובה עומדים, צדיקים אינם עומדים. אז אנחנו התרגלנו לדרש של אותה סוגיה. כן? זה מובן? ויש הסבר לזה. כן? יש בגמרא, גדול הגמרא, יש צדיקים שלא חטו, ויש בעלי תשובה, למשל, למשל, בגמרא, גדולים של הגמרא, זה רבי יוחנן בריש לקיש, כן? ולכן יש, בכל דין יש עליבה לרבי יוחנן, עליבה לריש לקיש. זה לפי הצדיק, זה לפי הבעל תשובה, כן? ודווקא כשהיה איזה דין, או בעל דין קשה, היו שולחים את ריש לקיש, כי ריש לקיש, ריש לקיש יהיה אפשר לרמות. הוא היה בקי בזה. אז אני חוזר על העניין.
אמרנו ש...
כן?
אמרנו שיש צדיק טוב, שאין לו טוב. השאלה היא, מתי הקדוש ברוך הוא מחליט שדבר הוא טוב, למשל הרוב? מההוכחה או אחרי ההוכחה?
לא.
אני מלכים את האור כי טוב.
כן. ולכן...
יש האור הוכיח את עצמו כי טוב או לא?
לא. צריך להבין, באותה שאלה, על אותו פסוק, צריך להבין את המשמעות של ויח. ויח זה לא רע שהוא ידע לפני זה יסור. ויח כמו פה, אמרו צדיק טוב, אמרו, זה לא לומר סתם, אלא לומר לתת שבח. ויח זה לאמת, בלועזית אפרובה. כן? לא סתם ויח, גילה שזה טוב. כן? זה מובן, טוב, זה הפשט בעברית, כן? וירא אלוקים את האור, כי טוב. לא ראה שהוא טוב, אלא ראה אותו מכיוון שהוא טוב. וירא אלוקים את האור, כי טוב. תראו את הטעמים, כן? גם בפסוק של ישעיהו, נתחיל בישעיהו, לפי הטעמים, זה, איזה פסוק אמרתי? לא, פרק ג' כן, פסוק י, כן? אמרו צדיק, מעריך תלחה, כי טוב עתנח. אמרו צדיק, מכיוון שהוא... צדיק הוא טוב. זה מובן, כן? זה אותו דבר על העניין של האור. רק דקה נרדוף. י, אז תראו את העמים. זה אותו דבר. ויח אלוקים את האור כי טוב. יש דרגה, זו דרגה תדיר, אבל פה יש דרגה, ויח, מעריך תלחה, אתנח. זה מובן? כן. אז לפי המסורת אין שום... אבל רק צריך לדייק קצת במשמעות של המילים אם הוא וויח. זה מובן. ייתכן שבעברית יש מילה יותר מדויקת כדי לומר אפרובה ולועזית. איך אומרים את זה בעברית? להוכיח זה פרובה. לאמת זה... לאשר. לאשר. לאמת זה קצת דחוק. לאשר. מה? לאמת אפירמה. וריפיה. גם קונפירמה. קונפירמה לבריטי דו. אבל זה לא עזי. טוב. אז אם בא הדבר, זה השואה האחרונה של הדף, אם בא הדבר יהיה צדיק, הכל בא על ערך הטוב, הגמור. אתם מבינים איך הרב מפתח את המשמעות של ספיר היסוד, כן? החיות האמיתית של אל חי, הכל יכול האמיתי של אל שדאי, כן? אם הוא צדיק, אז זה טוב. ולכן זה מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא. מכיוון שהוא צדיק, אנחנו יודעים שהוא טוב. ולכן אפילו רע הוא טוב בעצמותו אם בא מהצדיק. יש רע שבא מחוץ לצדיק, נראה את זה מיד, כן? אבל פה, בשלב הראשון של, של הילבר, הרע שבא של הצדיק, איזה רע, דין, פחד, זה מביא אסונות לעולם, כן? אבל מכיוון שזה בא מהצדיק, זה טוב. לכן, אמרו זל, אין דבר רע יורד מן השמיים. אלא ממקום אחר, אבל לא מן השמיים, מחוץ לשמיים. זה מובן? טוב. מה הייתה שאלה?
אם אדם הראשון
מדהים,
איך? מה
יגיד על משה ששאלה את הלוחות? זה עניין אחר. כי אני לא רציתי לדייק כל כך, אבל מכיוון ששאלת, מכיוון שאחרי ברוך הוא זה האמת המוחלט, כן? הוא רוצה שהשבורות, שהלוחות ישברו, אבל הוא לא רוצה לשבור אותן. הוא לא יכול. הוא שהוא כל יכול, הוא לא יכול, כביכול, לנגוע באמת שלו. אבל הוא מחכה, מתעבר על זה. כשמשה היה צדיק, הוא היה צדיק באותו רגע, כשמשה שבר את הלוחות, שיבח אותו. יש לך הוכחה ששיבחת. זה מה שאומר המקרא, את הלוחות אשר שיבחת. אל תקרא אשר שיבחת, אלא יש לך. זה פשוט כן. בעלי המדרש תפסו את כוונת הפסוק. לפי הנגלה זה ברור, מכיוון שזה לשון יתור. אשר שבחת זה מיותר בפסוק. לכן יש כוונה של חידוש. איזה חידוש? יש רק כוחה ששיבחת. אשר שיבחת וטוב עשית ששיבחת. זה הפשט. כן. זה מובן. מה? כן, וקצת יותר מזה, זה זכותו של הצדיק שרצונו זה רצון הבורא. משה קיים את רצון הבורא כששבר את הלוחות. ודרך זה הציל את העם, כפי שאמרת מקודם, כן?
לא, אני עמך
לא? מה?
כשאתה אומר למשה זה
עמך. כי שכן עמך.
אני תורג אותי
את העם הזה, כן? אכל לי אותה. נו. אבל השאלה היא, מדובר בישראל או בערב. אז אם יש עונש על הערב, אז ישראל צריך לחזור לגלות. כדי להציל את ישראל, צריך לסלוח לרבר. למדנו את זה פעם, כן? וזה פשוט לפי המקרא. כי אחת מהמשימות של הגלות זה להוציא את הערבה מהקליפות, כן? אז אם הערבה הוא אבוד, אז ישראל צריך לחזור, לרדת שוב, כדי להציל את הרכוש. זוכרים? למדנו את זה בשיעור על המדרש, כן? טוב, אז אם זה מספיק מובן, הייתה לך שאלה. לא, נקרא צדיק גמור שהוא צדיק בכל המדרות, אז נקרא צדיק גמור. אולי אני אתן לכם איזה דוגמה, מה לשון ה... כשהדורות היו בתיקונם, חכם כולל, זה היה חכם שהיה מומחה בכל המקצועות של התורה. אז היה נקרא חכם כולל. עכשיו קוראים לכולל סתם בית מדרש, כן? אז קוראים לזה כולל. אתם רואים איך ירדנו ממדרגות, כן? אני זוכר שהייתי קטן לפני המלחמה, היינו מקבלים כוללים מארץ ישראל, חכמים כוללים. כן? אז כשאמרו בבית כנסת, חכם כולל הגיע. זה חכם בקי, בנגלה, בנפטר, במדרש, בתלמוד, בהלכה, בכל. זה חכם כולל. עכשיו פוגשים צעיר ברחוב, הוא כולל מן. הוא איך הוא בן? מה? כולל מן. משהו כזה.
ויתיתם
מגלה את
זה.
לא הבנתי. לא, כפי מה שאמרנו מקודם, לא להתרחק למה שאמר, כל ההשפעות, אם מצד הימין, שזה כולו חסד, אם מצד השמאל, שזה כולו דין, כל ההשפעות, הצדיק בזכותו של צדיק עופר את כל זה לטוב. זה מובן? כן. זה זכותו של הצדיק. להיות טוב. לא רק להיות טוב, אלא להיות... זה מובן? כן. זה זכותו של הצדיק. להיות טוב. לא רק להיות טוב, אלא להיות מתיר. אחר כך נראה את העניין של הטוב והמתיר. אבל זה כבר המשמעות, כן? כשיש, צריך לשאול שאלה לחכם, יש שני חכמים, ושניהם חכמים, כן? אחד כולל ואחד חכם, אז עדיף לשאול לכולל. ואתם מבינים את זה, ויש עוד דוגמה, כשיש שני חכמים, מאותו כוח של חוכמה, אחד כהן ואחד הדיוט, עדיף לשאול את הכהן. אף על פי שהשני הוא חכם גם הוא, כן? אבל האחר הוא כהן, כן? אז הוא עדיף. גם אם לא מבינים למה, זה ברור. וגם יש עוד דוגמה באותו כיוון. שני חכמים, אותו כוח של חוכמה, אחד זקן, אחד צעיר. עדיף הזקן. סתם מכיוון שהוא זקן. גם אם לא מבינים, זה ברור. כן. זה מובן. מה?
אמרת שזאת
אומרת, זה מובן. טוב. אנחנו בטוב הערב, כן. אז אפשר להמשיך. פה הגענו. וזה מה שאמרו זל, אין דבר רע יורד מן השמיים. לפי תורת הנגלה, מה המשמעות של זה, של המימרה? אין דבר רע יורד מן השמיים. לפי מיטב זיכרוני, כתוב אין רע יורד מן השמיים, כן? בגמרא. שכל מה שיורד למטה, אין רע. זה תורת הנגלה. פה יש איזה דיוק, מן השמיים אין רע, כן? אבל מחוץ לשמיים, עלול להיות רע. זה מובן? אל תפעדו מזה, כן? אבל מן השמיים אין רע. זה לא אומר שאין רע, אבל מן השמיים אין רע. זה מובן? טוב. לא הבנתי, תחזיקי על השאלה.
זה לא רע, אבל יש דבר
כן. שהקדוש ברוך
הוא ברא ונתן לאדם את הרצון החופשי
כן
או לא לעשות. זה משהו שלילי, שהקדוש ברוך הוא בעצם לא רוצה שזה שהאדם יעשה זאת.
יפה.
אבל הוא נותן לו את האופן
כן.
לבחור את הדרך.
כן. איזה השלילה הזאת שלילה. אז מהי השאלה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר השני?
לא, אנחנו כאן אומרים את הרע לא יורד מן השמיים.
כן.
בכל זאת נברא משהו שלילי.
טוב, אז צריך לדייק. כל מה שנברא היה טהור. נחזור למה שלמדנו מקודם, המושג בריאה שונה מהמושג עשייה. כן. במדרגה שנקראת בריאה, הכל טהור. כשיורד דרך היצירה על עד העשייה, אז הרע מתגלה מלמטה למעלה, אבל לא מלמעלה למעלה. מן הבריאה אין שום רע. בעשייה זה משהו אחר. העשייה נקרא טוב ורע, אבל בריאה זה כולו טוב. למדנו את זה פעם. לכן צריך לדייק במשמעות של המילים. כי אנחנו כל כך רגילים למשמעות הלועזית של המילים בעברית, כן? מכיוון שאנחנו מבינים את העברית לפי המשמעות של התרגום של העברית. אם זה באנגלית, אם זה בצרפתית, אם זה באיטלקית. אז כל הגויים מתרגמים בריאה במשמעות של עשייה. כשגוי אומר בריאה, הוא חושב עשייה. זה מובן מה שאני אומר, כן? אבל בעברית בריאה זה בריאה, זה מדרגה מסוימת, עשייה זה מדרגה אחרת לגמרי. ולמדנו, כשלמדנו את השמות של הספירה מלכות, שמלכות נקראת עץ הדעת טוב ורע, למטה, מלכות זה עשייה, כן? אבל בבריאה אין... הוא בורא רע, יפה, כן? אבל הרע הזה של הבריאה הוא לא רע. זה מה שהוא מסביר פה, כן? זה שורש הרע. אבל שורש ושורשו במדרגה שלו הוא כולו טהור, כולו קדוש, והוא נקרא דין. דין זה לא רע, אבל כשהדין מתגשם, מתקיים למטה, אז הוא מביא מגפות, רעות, מחלות, אסונות, מוות, וזה רע. כן? צריך להבין, כי הביטוי ושורשו הוא כולו קדוש. זה כלל ידוע. אין שום מילה לא קדושה בעברית של המקרא. אפילו המילה תמה היא מילה טהורה במקרא. צריך להתרגל לזה, כן? אז מכיוון שהשאלה היא על המילה רע, זה זכותו של הרב אשלג שהסביר במושגים של התרבות הנוכחית במה מדובר, כן? יצר הרע בשורשו כיצר הוא לא רע, וזה רצון לקבל. רצון לקבל זה לא רע. כשהרצון לקבל הוא על מנת לקבל, אז הוא נקרא רע במשמעות של הרע. כן. זה מובן? מה? שורש המילה ולא שמעתי? כן. ועוד דוגמה אולי, המילה רע, יש לה גם כן משמעות אחרת בעברית, זה רע. האם יאמר שהרע הוא רע? יש סכנה לראות ברע את הרע, צריך לאהוב אותו, מחמת זאת הסכנה. אז ואהבת לרע אחר כמוך, מכיוון שאתה עלול לראות הרע בו. דווקא מכיוון שזה זולתך, הוא רע. ולכן אתה צריך לאהוב אותו. זה גם כן כלול בפשט של המילה, כן? טוב. ואם כן, מה זה שאמר הכתוב במיכה? זה פרק ראשון, פסוק י"ב במיכה. כי ירד רע מאת השם. יש פסוק שסותר כל מה שאמרנו, כן? זה מובן? עד כאן אמרנו שאין רע יורד מן השמיים, ויש פסוק שסותר את זה. הפסוק אומר במיכה כי ירד רע מאת השם, דע, כי יש חוץ למחיצות הספירות. לא נקרא מה שכתוב בסוגריים, כן? אם אתם רוצים, אבל זה אחר כך בלימוד אחר. דע, כי יש חוץ למחיצות הספירות. אז צריך לתפוס את זה, יש פנים ויש חוץ. כל הגילוי של ההוויה שנקראת פנים, ובלשון המקובלים זה קו היושך, אז זה כולו קדוש, וההוויה כולה קדושה. אבל יש סביב לפנים הזה, יש חוץ. יש התחום של מה שנמצא בחוץ. יש הקודש ויש החול. והחול זה החוץ של הקודש. ולכן יש אפשרות שרר יורד מהחוץ של הקודש. יש חוץ למחיצות הספירות, נגעים הנקראים רע, והם חוץ לספירות, סביב. ולפעמים נתפלים למידת אדוני ויורדים לעולם, זהו סוד כי ירד מאת השם ולא מהשם. אז אני חוזר על הפסוק, הפסוק אמר מאת השם, ממה שעם השם, לא מהשם, מאת השם, לא מהשם, זה ברור, כן? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא האציל את הקו היושב בתוך החלל, כן? ולכן, סביב לאותו קו היושב, ממידת החלל יש חוץ מהקו היושב. אז צריך את הכלי הזה של העין סביב לקו היושב. כדי שהקו היושב יתקיים, צריך חלל בהוויה הקדומה. ולכן דווקא מהחלל הזה בא הסכנה של הרע. וכזה יורד, זה לא יורד מהקו היושב, מהשם, אלא מעט השם. מחוץ לקו היושב. זה מובן? ודווקא הכוח של הצדיק, שהוא הנקודה של כן, בין הקו היושב והחלל. זה הכוח שלו. כן. טוב, מה השאלה ואחר כך אני אעבור על זה?
לא הבנתי, למה צריכים את המעגל?
כי, יפה. כי אם אין מעגל, אז הקו היושב מתבטל בהוויה, ואין קיום לעולם. זה מובן? כן. זה תוצאה מהצמצום הקדמון, כן? ולכן, הרע שבא מחוץ לרצון האדם, כן? בא דווקא מהחלל. מה הכוונה? שיש שתי מיני רעות בעולם. הרע שבא מכיוון שאדם רצה להיות רשע, אז יש רע בעולם. וזה קשור לבחירה של האדם. כן? אבל יש רע שאף אחד לא רצה. זה נמצא בתוהו ובוהו של העולם. כן? זה מובן? לא בתוכנית. זה תוצאה מהתוכנית האלוקית. זה התנאי לקיום העולם. התנאי לקיום העולם זה חלל. אז מכיוון שיש חלל, יש אפשרות של רע שאף אחד לא רצה. פה אנחנו נראים באיזה סוד של התורה, וזה הסוד של קורבן ראש חודש. תפסתם את זה, כן? הכוונה של קורבן ראש חודש זה לחפר על הרע שאף אחד לא רצה. ולפי הלכה מסבירים את זה ככה, שלא יודעים מי, לא יודעים מי רצה. אז לפי עמקות העניין, סוד העניין, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה על עצמו. כן? לשם קורבן, אומר הפסוק, בראש חודש, ולא קורבן לשם. כן, זה העניין מיעוט הלבנה, אם למדתם את זה בגמרא, כן? טוב. וכל המפחשים קושרים את זה לעניין של סוד החלל. כן? ולכן בראש חודש מביאים קורבן כפרה לחטאים שלא יודעים מי עשה אותם. לרע שנמצא בעולם מכיוון שזה שייך לעולם, כן? לתפקוד העולם.
זה שייך בגלל שזה עולם הזה?
ברור. אולי אני אסביר את זה ככה, באופן סכמטי, כן? כל מה שיורד מן השמיים זה כולו טוב. כשמגיע למטה, מתפצל בין טוב לרע. והצד הרע בא מהעולם עצמו. הוא בורא רע, כפי שאת אמרת. כן?
איך אתה לישור את הניסי רשי אומר את השמיים ואת הארץ, העץ בא לרבות ולרבות?
לרבות, כן. זה לא רשי, זה הרמב"ן, אם אני זוכר, רשי אתה אומר? יתכן. לא, תביאו לי רשי, כן? אז מה יהיה השאלה? איך זה מתקשר? זה מה שבא אם. אתם מראים שיש משמעות בעברית למילה את, שהמשמעות היא אם. כן? איתי, איתו, איתך, אם. השמיים לכל מה שבא עם השמיים. לרבות צאצאי השמיים וצאצאי הארץ. אני רוצה קודם כל לבדוק אם זה ראשי. על הפסוק הראשון אתה אומר? לא, זה הרמב"ן. אז אני אסביר בקצרה, לפי לשון הקבלה, את השאלה שלך. הפשט אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולכן הפסוק לא אמר שאלוקים ברא שמיים או ארץ, אלא העת של השמיים והעת של הארץ. זה מובן? טוב. אז פה המשמעות של עת זה הכלי של השמיים והכלי של הארץ, בריאה, כן? ופה יש איזה דיוק שצריך לתפוס אותו. כאילו הפסוק אמר, בראשית ברא אלוקים הכלי של השמיים דהיינו הארץ, והכלי של הארץ דהיינו השמיים. ולכן הסדר הוא הפוך בעת. זה מובן? כן. אז זה חוזר על הפסוק של הפרק ב', ביום עשו את השם אלוקים ארץ ושמיים. זה מובן? טוב.
מהכלי יש
אפשרות של הגורם. יפה, נכון. כי המהות של הכלי זה מצד אחד מן האור, מצד אחד מהחלל. כן? זה למנון בהתחלה. האם למנון את המושג של הרשימו? למנון את זה או לא למנון? לא, לא פה, בשיעור הזה. לא למנון. אז אני אסביר בקצרה, כן? שהתוצאה של הצמצום הקדמון זה היה חלל, וזה החלל היה מוחלט, העדר מן האור, האור הצטמצם, התרחק, כדי למצוא חלל, כדי שיהיה מקום לעולם, ואחר כך האור חוזר מבחינת ספירות דקב היושר, הוא בונה את הספירות. איך הוא בונה את הספירות? אז בכל מדרגה של החלל, מהמרכז של החלל עד המעגל של החלל, דווקא המצב של הריחוק או של הקירוב מאור אינסוף המסובב, כן, זה מדרגות שכשהאור הסתלק הוא השאיר רושם שלו. זה נקרא בשביל המקובלים רשימו בארמית, בעברית רושם. אז כשהאור חוזר הוא פוגש את אותו רושם בונה כלי. ולכן, המהות של הכלי הוא גם יש וגם אין בבת אחת. האין שקיבל חיות מהיש זה הכלי, אבל עצמותו האין. אז זה שורש הרך שבא מהחלל, ונמצא בכלי. זה מובן? אז זה מעט השם, לפי הדיוק שראינו. זה מובן, כן? טוב, פחות או יותר, מה נשאר עוד?
מה שאמרת
מה זה הצמצום? האור מסתלק מהמרכז לצדדים, כן? כדי לתת מקום לעולמות, וזה נקרא החלל. כשהאור הסתלק, הסתלק לגמרי, כן? אבל השאיר אחריו רושם. זה לא אותו דבר, כשאף פעם לא היה פה משהו, ואם היה, ולקחנו אותו. נשאר את הרושם שמה שהיה, כן? וזה תמה לגמרי את הרושם הזה, כי החיות הסתלקה. מה שנשאר זה תמה, זה קבר, כן. זה מובן? טוב. במקום שאף פעם לא היה שום דבר, כולו טהור. כן? אבל אם היה ונעדר, זה תמה. ולכן, האור השאיר אחריו רשימום, מה זה הרשימום? עכשיו צריך להבין לפי רוחניות הדברים, זה המדרגה של הריחוק מהאורצות, או הקירוב מהאורצות. יותר קרוב זה יותר קדוש, יותר רחוב זה יותר תמי. זה מובן? אז כשהקו של האור חוזר בחלל כדי לבנות את הספירות, הוא פוגש בכל מדרגה ומדרגה את הרשימו שהשאיר האור כשהסתלק. מהבטישה של בחזרה של האור נמנע הכלים. אז בתוך הכלים מתלבש האור. ולכן העצם של הכלי זה גם אור וגם חושב. זה גם יש וגם יעדר. זה מובן. מה? זהו, כן. אז הצד החיצוני של הכלי הוא כולו תמי. הצד הפנימי שבו מתלבש האור הוא כולו תמי. זה מובן? ולכן התאומה היא בחוץ, לא בפנים. כל מה שבפנים, הגוף, זה טהור. מיד כשזה יוצא לחוץ זה תמי. כמעט, כמעט, כן, זה גם יפה. טוב, ולכן, אף על פי שהפסוק אמר הוא בורא את הרע, מה אנחנו אומרים בתפילה? הוא בורא את הכל, משום כן. אז נמשיך קצת. ולפעמים נטפלים אותם הכוחות שהם כוחות חוץ, נטפלים למידת אדוני ויורדים לעולם, וזהו סוד כי ירד מאת השם ולא מהשם. וכל זה תלוי שוב בזכות הבריאות. אם אין מספיק זכות בבריאות, יש כוח לחיצונים להתגבר על הטוב שבמידת אדוני. אבל במדרגה של הצדיק כולו טוב, אין אחיזה לחיצונים. החיצונים סובבים את היסוד, אבל לפעמים נטפלים במלכות. אתה מבין את זה? טוב. ולכן הווה מתפלל לשלומה של מלכות. כן? ועל דרך זה נאמר במעשה בראשית, וירא אלוקים כי טוב, ובסוף נאמר והנה טוב מאוד. ואמרו במדרש בבראשית רבה, והנה טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע, מאוד זה המוות. כי אפילו המוות כשבא על ידי מן הצדיק נקרא את המוות חיים וטוב. וזהו סוד שאמר שצדיקים אפילו במיטתם קרואים חיים. ועל זה נאמר, ועץ הדעת טוב ורע, כשמידת אדוני הנקראת עץ הדעת שואבת ממידת טוב, כל מעשים נקראים טוב, וכל חיים, וכל מוות הרעים לעולם, הכל טוב. ועל דרך זה אמר נחום איש גם זו, בכל נגע ובכל מחלה הבאים עליו, גם זו לטובה. אבל פי שזה היה גם תפילה שיהיה גם זו לטובה, זה גם יותר מאמונה, דעת שזה בעצם לטובה. כן. ורבי עקיבא עליו השלום היה אומר תמיד, כל דעביד משמיה לתו עביד, כשהוא כהוא מעשה לברכות בפרק האורי. אבל אם חזרי שלום יפסקו צימורות צדיק מלחלה, פה חסר למדון, ממידת צדק הנקרא עץ הדעת, אזי מידת צדק שהיא מידת מלכות. צדיק זה יסוד, צדק זה מלכות. אזי מידת צדק מושכת אליה מן הדברים החיצוניים הנקראים רעה, חולה, כמה מיני משחית וכמה מיני פורענות, ומשלחת מלאכי רעים לכל בני העולם, כפי חיוב משפטיה. ואז התחדשו בעולם כל נגרה וכל מכה, וזהו את הדעת טוב ורע, וזה לעומת זה הם עומדים. אולי אני אמשיך עוד קצת, אבל מה שאתה צריך, שתתבונן בעניין משה רבנו הרע שלום, שאמר בו, ותראה אותו כי טוב הוא, שהיה דבוק במידה זו. ולפיכך נתמלא כל הבית כולו אורה. זה לפי המדרש על הפסוק, ולדעת משה רבנו, ותראה אותו כי טוב הוא. הוא היה שייך לצד הטוב של אותה מידה, ולא לצד הרע. וצריך אתה להתבונן בברכת הטוב והמטיב, שתקנוה ביבנה על הרוג לבטה, הטוב שלא הספיחו והמתים שנתנו לקבורה. ודע והאמין כי מידת צדיק עומדת תמיד להפיק רצון כל שואל ורחם בהיות האדם מתכוון לתקן לטיב דרכיו, ועליו נאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. והוא המורה דרך לחטאים בתשובה, ועליו נאמר טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. טוב, אז עד כאן. אז כדי לסכם את זה בקצרה, מה שלמדנו שיש בספירה יסוד את היכולת להפוך את כל מיני השפעות, אם של חסד, אם של דין, לטוב. וזה סוד הפסוק, אם הוא צדיק כי טוב. מכיוון שבאותה מידה יש המידה של צדיק, אז הכל נהפך לטוב. וזה מאיר הרבה הרבה נושאים כפי שאתם רואים באותו פרק. טוב, אז בפעם הבאה נמשיך בעוד שם של אותה ספירה שנקרא שכל טוב. מכל מקום זה לא, כן? זה רק התחלה של התחלה של התחלה. צריך התחדלות 40 שנה, כן? ואחר כך זה ברור, פשוט הכל מתקשר, הכל מיני. קודם כל צריך לברר את המשמעות של כל מילה ומילה. זה מובן? טוב, יש מניין? אז יש מניין, כן? אז נתראה להביא.